שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק 15. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. אני רוצה למסור אינפורמציה שהיא חשובה לנו. ב-118 צרפת גדלה פי 7.
צרפת גדלה פי 7?
כן, לא השטח.
אלא?
הייצור, התושבים. ככה שאנחנו מבינים את המהפכה, וגם נפוליאון הדרסה, כתוצאה של פריחה עצומה.
כלומר, ב-100 שנים אוכלוסיית צרפת גדלה פי 7, זה מה שאתה
כן,
אומר.
כן.
וזה כתוצאה מהגירה של אנשים לתוך המדינה, או מילודה מוגברת?
מילודה מוגדרת, והטבת תנאי הרפואה. אבל זה גם נתנה לתקופה הזאת את האופי הדרמטי מאוד.
אבל זה לא יצר גם קושי? כי צריך יותר פיות להכיל, צריך יותר מזון שיהיה במדינה?
היו לה, נקרא לה, אבל תשכחי שלמעשה המהפכה פרצה בגלל מקרה רעב, והמשפחת המלוכה נלקחה מברסאי בחזרה לפריס כדי למנוע רעב, כשהרעב כל הזמן עולה בפתח.
כלומר, לצד הצמיחה הזו יש גם סכנה גדולה.
כן. אני הסברתי שפריס לא הייתה נמל, ולכן האוניות לא יכלו להביא להספקה כמותית גדולה. היא הייתה תלויה בכבישים שהיו מאוד לא טובים, אבל כן, המצב בלונדון ובאמסטרדם היה יותר טוב בפריס.
זה המצב ערב המהפכה, אבל אנחנו בתוכנית שעברה כבר הגענו לשלב מתקדם בהרבה, שבו בית המלוכה חזר ותפס את השלטון.
כן, זה הענף הזקן של הבורבונים, אבל היו גם אחרים. בית המלוכה הצרפתי התפלג כאשר אחרי לידתו של לואי 14 נולד לו אף צעיר. אז הוחלט שהשושלת המולכת היא בית בורבון, והשושלת הצעירה היא בית אורליאן. ואנחנו גמרנו עם בית בורבון, כאשר המהפכה הנקראת שלושת המהוללות הצליחה במשך 3 ימים לטאטא מפריס, הודות לברית בין סנודי הטכניון לבין פועלי הדפוס, את השושלת הישנה בית בורבון.
ועכשיו מגיע תורם של בית אורליאן.
בדיוק, וזה לא כל כך קל. קודם כל, מי הוא הנציג של בית אורליאן? זה לואי פיליפ. אבל לואי פיליפ הוא היה בנו של דוקס אורליאן, שלא היה אהוב על בית בורבון, והאשים אותו בבגידה, ובאינטרסים אנוכיים שלו.
רגע, בית בורבון האשים את לואי פיליפ שהוא מבית אורליאן?
לא, את אבא של לואי פיליפ.
את אביו של לואי פיליפ?
כן.
בשחיתות?
לא, לא הייתי אומר שחיתות, בחתירה תחת המלוכה.
אז בבגידה, זה יותר חמור אפילו.
כן, ואני חושב שההגדרה שלך היא רכה מדי. מפני אותו דוקס באורליאן, טען שהוא מבחן, והוא קרא לעצמו פיליפ אגליטה, פיליפ שוויון.
שוויוני, כן.
לא, לא שוויוני.
שוויון. אה, זה השם משפחה שלו.
כן.
שוויון.
פיליפ שוויון.
כן, נחמד.
נחמד, אבל איש לא ימין לו. ובסוף הכגופת הטרור, הוא נחשב בכל זאת כושר נגד הרפובליקה, והוא טז ראשו.
מישהו פעם אמר לי שאם לוקחים את האנשים שיש להם שמות מסוימים, בדרך כלל הם הפוכים. היפות אף פעם לא יפות מדי, הטובות אף פעם לא טובות מדי, ולא צריך לסמוך, לשפוט אדם לפי השם שלו. אז גם פיליפ שוויון גורלו היה דומה. וזה כמובן בלי להליף אף טובה וגם יפה, כל הטובות וכל היפות שאני מכירה, טובות ויפות.
בדיוק, הוא רצה, פשוט היה אידיאליסט. הוא רצה שכל אזרחי צרפת יהיו שוויונים. במקרה היה האדם העשיר ביותר במדינה. ולא היה כל כך קל לו להכריז או להגשים את השוויון בינו לבין שאר אזרחי צרפת.
טוב, כשאתה האדם הכי עשיר במדינה ואתה לא מחלק את הכסף שלך, אז כל האחרים שווים, הם שווים בעוני שלהם, ואתה מחזיק בכסף.
אבל הוא מת עכשיו. אבל בית אורליון נשאר המשפחה הכי עשירה בצרפת. היורש.
לואי פיליפ.
לואי פיליפ היה אדם צעיר אשר נעוריו עברו עליו בקושי. הוא גורש על ידי המהפכה הצרפתית, חי כבודד גלמוד בארצות הברית.
זה אחרי שהתיזו את הראשו של אביו.
כן. וחי בתנאים מאוד מאוד פשוטים.
בארצות הברית?
גם בארצות הברית. ודרך אגב, זה עשה אותו פופולרי בצרפת, מפני שאמרו, הנה, הוא לומד להכיר מה זה דמוקרטיה. ונחזיר אותו, אם נחזיר, בתור דמוקרט.
אבל אם הוא האדם, הוא בן למשפחה העשירה ביותר בצרפת, אז איך יכול להיות שהוא חי בתנאים לא טובים?
מפני שאי אפשר להעביר את הכסף, והרפובליקה אסרה, ייצאו כסף.
כלומר, כל הכסף נותר בצרפת, והוא נאלץ להסתדר עם מה שיש בחול.
כן, והיו גם אחים שהסתדרו. עכשיו אנחנו ב-1830. קודם כל, אביו, פיליפ גליטה, שהתיזו את ראשו, הכין למעשה עלייתה של משפחת אורליאן לשלטון.
איך?
הוא היה מפרסם את התמונות שלו עם הכתובת אבי המולדת. ובינינו בין עצמנו, שרל העשירי, אחרון הבורבונים, היה אדם לא חכם. ולמעשה, הוא סירב לקבל את הדגל תלת הצבעים, והקצינים אמרו, אם אנחנו רוצים לכפות עלינו את הדגל הלבן, אז הרובים שלנו יתחילו לראות בעצמם.
עד כדי כך.
כי סוף סוף אנחנו לחמנו ברפובליקה תחת הקיסר נפוליאון בדגל תלת הצבעים.
לא מוכנים לחזור עכשיו לאחור.
בשום אופן לא.
אבל שרל העשירי חייב אותם.
כן. הדבר הפסיק ביותר זה שכאשר הוא הוציא את הצווים שהביאו למהפכה, הוא היה מחוץ לפריז והסתכל על משקפת מה מתרחש בפריז, ופתאום אומר, הנה, העלו את הדגל, אוי, אבל זה הדגל כחול לבן אדום.
כלומר, הוא ראה לנגד עיניו איך החיילים והקצינים בעצם מפרים את פקודתו בלי להניד עפעף.
כן, וזו הייתה מהפכה מאוד חזקה. זה המהפכה מוזיקלית, מפני שמהדירות הפילו פסנתרים שלמים על הצבא של שרל העשירי. זה היה נשק מוחץ, את יודעת, פסנתר על יחידות של חיילים, זה מאוד מאוד לא נעים לקבל.
כשאתה אמרת מהפכה מוזיקלית, אני כבר דמיינתי משהו אחר.
הם עשו רעש כאשר הגיעו למדרכה.
שרל העשירי רואה איך בפריז מפרים את פקודתו. מה הוא עושה?
הוא בורח.
בורח?
כן.
או מלך אמיץ.
לא, אבל כאן יש כאן פרט קטן שאני לא רוצה לבלבל את המאזינים. הוא היה חייב להתפטר לכבוד בנו הבכור. אבל היות בן בכור כזה נחשב ללא חכם, סודה שהוא בעצמו התפטר לכבוד בן אחיו. כבר הסברתי את זה.
כן, דיברנו על זה שהוא מלך 18 שניות או משהו כזה.
כן. והוא אמר את המשפט המפורסם, אם הם רוצים בי, שיסתדרו בלעדיי.
כן.
אבל הוא כזה עוזב.
אז מה קורה אחרי שהבן של שרל העשירי מתפטר?
מביא לזה, אל תשכחי, לילד, קטין. אז הצרפתים לא עשו קטין מבית בורבון. המבוגרים מבית בורבון, כל כך לא היו חכמים. מה יהיו קטין מבית בורבון? ועל כן, ויש מין מסע פוליטי שלפייט, הוא גם כן אחרי לזה, שהוא דוחף לבחור ביורשו של דוקס בורבון, לואי פיליפ, מלך צרפת, כי הוא מלך אזרח. ומבקשים שהוא יקבל את השלטון, הוא מסכים, והוא משנה את שמו.
אמרת מלך אזרח, אבל בכל זאת הוא בן למשפחת אצולה, הרי אמרנו שאביו היה דוקס.
הוא קרובו של בית המלוכה. אבל הוא מעמיד פנים שהוא דמוקרט, הוא נותן ידיים, לוחש ידיים, מנהג אמריקאי.
מנשק תינוקות.
כן, אבל אל תשכחי שהוא בארצות הברית. הוא למד דמוקרטיה בארצות הברית. וחושבים, מה? אם כבר, אולי יהיה יותר טוב. וזו תקופה של התעשרות עצומה של צרפת. אל תשכחי שרק האזרחים בעלי רכוש יכלו להצביע. וראש הממשלה, ברגע של כנות, הלוואי ולכל ראשי הממשלה היו רגעים של כנות, הושג בפרלמנט. התעשרו! אורי שיסבו! מה אתם רוצים? זה הצבא שם.
כלומר, עכשיו צרפת נמצאת בתקופה שהמטרה העיקרית היא לצבור כספים, להפוך כן. להיות כמה שיותר עשיר, זו המטרה שכל אחד ממש קפיטליזם בצרפת.
כן, אם כי האצולה הישנה, וכשנדבר מיד על בלזק, נראה שהאצולה, בלזק לא יציל, אבל מיטה אידיאולוגית הזדהה עם האצולה, והוא לא היה מרוסה מן האווירה הזאת, של לתקוף ולקחת וצ'קים ורק עסקים.
כלומר, הכסף מבחינתו לא היה חזות הכל, ואנחנו עוד נגיע לבלזק, אבל באמת, איך זה מבחינת הציבור הצרפתי? כולם נסחפים ברצון הזה להתאשר?
המורכנות, כן, בהחלט. ואל תשכחי שזה תקופת הופעת הרכבת הראשונה. ועכשיו צרפת מתמלאת רכבות, התעשייה גדלה בצורה מסחררת, וכולם חושבים שאיכות החיים הרבה יותר טובה.
וזה בזכותו של לואי פיליפ?
לא, זה בזכותו של העובדה שצרפת התעשרה פי 8 במשך המאה ה-18.
אבל איך צרפת עשתה את זה? זה לא עשתה את זה מעצמה. צריך להגיד כל הכבוד למי שעמד בראשה, לא?
לא, כי אלה שהתעשרו היו אלה שלא עמדו בראשה. היו בראשה מבחינה כספית, כן. אבל לא מבחינת ממלכתית.
כלומר, מה שבעצם אפשר להצביע עליו בצרפת של אותם הזמנים, זה התעשרות של קבוצת מעמד הביניים, האצולה, הבורגנות.
האצולה לא כל כך.
הבורגנות. אז הבורגנות צוברת יותר ויותר ממון, לא בהכוונה של המלך או של הממשלה, אלא פשוט מכוחות השוק, מה שקוראים היום.
בדיוק. ודרך אגב, לואי פיליפ מעודד את זה, מפני שהוא חושב שאם הצרפתים יהיו עשירים, לא תהיינה מייבות פנימיות, וצרפת תוכל לשבת על כיס המלוכה שלה ולהסתכל לזה אחרים הולכים למלחמה. אנחנו נתעשר.
טוב, יש עד היום אנשים שאומרים שמי ששבע לא נלחם. אין לו תמריץ לעשות את זה.
כן, אבל תשכחי שהיו גם רפובליקאים. זה נדבר יותר מאוחר.
והזכרת קודם את בלזק?
כן.
הוא גיבור התוכנית שלנו היום.
ללא ספק.
בוא נדבר עליו קצת.
ובכן, אונורי דה בלזק לא היה לא דה ולא בלזק. שם המשפחה היה בלסה.
בלסה?
בלסה, פשוט מאוד.
טוב שהוא החליף, כי דה בלזק נשמע הרבה יותר...
מפני שהוא גילה שמשפחה הצולה הצרפתית שנעלמת מהיעדר יורשים,
כן.
נקראת משפחה קופתה.
משפחה שקובתה.
כן.
כמו שמחבים את האור.
בדיוק.
כך גם נכבט למעשה המשפחה, כשאין יורשים שיקחו את הכסף שלה.
את הכסף,
ואת
השם.
ואת המעמד, ואת השם.
כן. ובכן, בלסה הצעיר מגלה שהייתה המשפחה הצילה בשם דבלזק, אשר קופתה. ועל כן, בלא היסוס רב, הוא מתחיל לחתום אונורי דה בלזק.
בלי לשאול אף אחד?
אף
בלי
אחד.
בלי לעבור איזה תהליך רשמי?
לא. פשוט מאוד.
טוב, כי המשפחה הזו כבר לא איתנו.
כן.
מי ידע שהוא לקח לה את השם?
אבל הוסיף...
ממזר את... בלזק הקטן.
אבל הוא הפסיק לעצמו גם הדה. דה זה שתי האותיות הללו, די-אי, מציינות את הסולה.
כן, ואף אחד לא חשף את התרמית?
אמרו שזה לא מגיע לו, אבל... אנשי דו בלזק האמיתים לא היו
בחיים.
בזירה. הם לא יכולו לתבוא אותם לדין. ואז עכשיו אנחנו חייבים איכשהו לטפל לאיש הזה, מפני שהוא אדם יוצא מן הכלל, מבחינת זאת שהוא גאון, אבל הוא בעצמו היה משוכנע שהוא גאון.
הוא היה משוכנע שהוא גאון.
כן.
הוא ידע את זה.
בשלב מסוים. קודם כל, כוח העבודה שלו עובר כל גבול. הוא השאיר למעלה מ-100 ספרים מושלמים ו-50 ספרים שלא הושלמו. כוח עבודה אין כדוגמתו, ואחרי שספר נכתב והודפס והוא לוקח אותו בחזרה הוא מתקן אותו ופועלי הדפוס אמרו שהם התאבדו
מרוב התיקונים.
כן, אחרי שזה
הודפס. כלומר הוא לא תיקן נקודה או פסיק, הוא שינה משפטים ופסקאות.
כן.
וצריך לומר שכמובן הספר הידוע מכל שעד היום נלמד בבתי הספר הוא אבא גוריו, ואנחנו נעסוק בו, אני מתארת לעצמי, בהרחבה במהלך התוכנית.
כן, בהחלט.
אבל קודם בוא נדבר על בלזק עצמו. אמרת שהוא בא במשפחה לא אצילה. בכל זאת, מי הייתה משפחתו? אנחנו יודעים?
משפחה של סוחרים, רגילה. והוא ניסה כל הזמן למצוא עסקים. הוא כל הזמן חלם איזו עסקה נהדרת שתעשה אותו מיליארדר. למשל, פתאום הוא שומע שהרומאים חפרו בסרדיניה. ויתכן שיש שרידים של החפירות שלהם. עשו נוסע לסרדיניה. בתקופה הזאת, באמצעים הטכניים האלה, הוא הגיע לסרדיניה ולא מצא שום דבר.
אבל הוא היה יזם.
למשל, לפני מותו, הוא חלם לנצל 80 קילומטר מרובעים באדמה אוקראינית כדי להביא עץ בנייה לצרפת.
משהו מכל היוזמות העסקיות האלה הצליח?
לא.
כלומר, אתה אומר, הכישרון שלו היה יותר בתחום הכתיבה, תחום היזמות העסקית היה פחות מפותח אצלו.
אם כי יש כאן בכל זאת אלמנט רומנטי.
תמיד יש.
לא תמיד, לא תמיד. הוא התחיל לקבל מכתבים מן הזרה. והמכתבים של הזרה היו לו לא כתובת.
מה, אישה אלמונית שלחה לו מכתבים?
מרוסיה.
מרוסיה? מאיפה שמע עליו מרוסיה?
כן, הרוסים ידעו שפתית, וקראו רומנים שפתיים. מה הוא עשה? הוא קנה את כל העיתונות הצרפתית שמגיע לרוסיה, הוא פרסם שם מודעות. אני בלזק, אני רוצה לבוא במגע עם אותה גברת שכתבה לי וחתמה הבלתי ידועה.
מה היא כתבה לו במכתבים האלה?
היא כתבה שהרומנים שלו הם עצובים מדי, ואין אמונה דתית ודברים כאלה. מי הייתה זאת?
מי הייתה?
היא הייתה אשתו הצעירה יחסית של אציל פולני זקן מאוד. והתעניינה בספרו שפתית, וידה שפתית. הרוזנת הנסקה.
היא התאהבה בו?
תבוא בו רוחנית, הרי הם לא ראו את זה.
אבל המכתבים היו מכתבי אהבה, היא אמרה לו מעבר לביקורת הספרותית שלה, היא אמרה לו אני רוצה לפגוש אותך, אני רוצה לשוחח איתך.
זה, המכתבים היו מוליכים למטרה הזאת. אם כי היו לו גם כל מיני סופרים אחרים שהתכתבו בה, אבל היא איכשהו הקליטה על בלזק. בלזק היה מאוד שמן.
שמן?
שמן, כן. ולא בריא. ביתכן מאוד ששיטת העבודה שלו המרוכזת, למעשה העבודה הייתה גיהינום בשבילו. והיה כותב וכותב וכותב, מתקן ומתקן, ופועלי הדפוס ענו אותו. בני שהוא היה מתקן כל פעם, אחרי שהוא כבר נתן חומר לדפוס. התחשק לו להכניס שינויים, כך שהספר אף פעם לא נגמר, למעשה.
אבל אם אני חוזרת לאותה אישה אלמונית, הרוזנת שהזכרת, ששלחה לו מכתבים, הוא מפרסם בעיתונות הרוסית מודעות שהוא רוצה לפגוש אותה. היא עונה?
כן.
אז יש פגישה.
כן.
שמחה גדולה.
שמחה גדולה. והוא מציע את עצמו כבעל. מפני שהוא נודע לו שבעלה בן 70 מת.
אה, הוא כבר מת?
מה זה כבר? כרגע?
קודם, לפני רגע אמרת שהוא מבוגר. שהיא נשואה לרוזן זקן. עכשיו אני מבינה שתוך רגע כבר הרגנו אותו.
ואז רק כשהוא מת, אז מתחיל בלזק לחשוב באופן רציני לעשות אותה לאישה.
והיא רוצה?
כן. סוף סוף היפה כבר התקטנות גדולה מאוד. זה נקרא המכתבים לבלתי נודעת, לעת הנקונו.
האמת היא שזה מקסים.
זה מקסים ולא מקסים.
למה לא? כי יש משהו נורא רומנטי בזה שהיא שולחת אליו מכתבים, והוא לא יודע מי היא, והוא עונה, הוא מחפש אותה, הוא מוצא אותה, ובסוף הם מתחתנים. זה ממש...
כן, אבל...
אגדה הוליוודית כזאת.
אילו הוא היה צעיר ויפה.
גם לאנשים שמנים מגיע למצוא אהבה.
אני בעד זה. הייתה לי סבתא מאוד שמנה. ואני חי הודות לה. ובכן, מה קורה עכשיו?
כן, הם מתחתנים.
לא, קודם כל הוא נוסע לסנט פטרסבורג.
לרוסיה.
זה לא דבר קל. היא לא הייתה רוסיה, היא הייתה פולניה.
כן, אבל היא חיה שם בגלל הרוזן שהייתה נשואה לו.
לא, אל תשכחי שפולין הייתה כבושה על ידי רוסיה.
נכון.
וכשהוא מגיע, הוא נוסע איתה לפריס. הם מתחתנים. הוא כבר מאוד חולה.
כלומר, הוא גם מבוגר בשלב הזה?
הוא בן 51.
אז בחור בגיל סביר בהחלט.
בעוד 6 חודשים הוא יהיה מת.
בעוד 6 חודשים הוא יהיה... אין לה מזל לגברת הזאת. כל הבעלים שלה מתים אחד אחרי השני, או שאולי זה מתוכנן, הוא מדובר פה באיזה סוג של אלמנה שחורה.
מי יודע, מי יודע.
מי יודע.
מי יודע.
חשוד
מאוד. בגלל זה הפרק הזה הוא מאוד מקסים בתולדות הספרות.
אני לוקחת בחזרה. אז איך הוא מת כל כך מהר?
הוא היה גם בנסיעה בחזרה מרוסיה לצרפת, הוא היה מזיע כל הזמן.
הבנתי.
והוא היה חולה לב. בגלל הלחץ שהוא עבד בהם, בני לחץ, הוא היה אוכל הרבה.
כן.
ספורט הוא לא היה עושה.
בקיצור, ניהל חיים מאוד לא בריאים. אני גם שמעתי שהוא היה מאוד מאוד חזק בכל ענייני הימורים בלזק.
כן. הוא אהב את זה.
הוא אהב הימורים, הוא אהב לשתות, הוא אהב לאכול, עבד מהבוקר עד הערב. טוב.
כן, כן.
בגיל 51 התקף לב, אפשר להבין עם אור חיים כזה.
והוא ידע את זאת, שזה יקרה, אבל לא היה מסוגל להתגבר על עצמו. אם כי הוא, בספרים שלו, יש זוגמאות של אנשים שמתגברים.
סגפנים.
כן.
הצניעות מנחה אותם, והוא עצמו בחייו האישיים לא הצליח לעשות את זה.
זה הטרגדיה. אני רוצה להגיד כמה ספרים שלו. בשלב מסוים של יצירתו, הוא נפל לרעיון לקשור את כל הספרים על ידי קשר פנימי.
בין הספרים שלו?
כן.
מדובר ב-100 ספרים, זה עבודה
150.
קשה. 150, כי יש עוד 50 לא גמורים.
כן. כיצד? ובכן, שאישים וגיבורים מספר אחד יופיעו גם בספר שני.
איזה יופי.
וזה יקרה La Comédie Humaine.
הקומדיה האנושית.
דנטה אליגיירי כתב הקומדיה האלוהית.
כן.
ואני, בלזק, כותב את הקומדיה האנושית.
אבל קומדיה היא מילה מאוד לא מתאימה לספרים של בלזק. אני זוכרת את עצמי, קוראת את אבא גוריו, ואחשוף סוד קטן, ממש פרצתי בבכי. בסוף הספר. זה ספרים עצובים עד כדי דיכאון עמוק.
אני רוצה להגיד לך, רבע שעה לפני שאת בת,
כן.
קראתי ספר אחד נוסף של בלזק, ואני בעצם מאוד עצוב.
כן, אלה ספרים שמטלטלים אותך לגמרי, אי אפשר להישאר אדישים, והם בטח ובטח לא מצחיקים.
אני רוצה להגיד לך, הוא היה סופר גדול מאוד. מצאו שהאף, החותם,
כן.
מופיע ברומנים שלו תחת אלף סורות. ויש רשימה של כל החותמים של בלזק.
שהוא מתאר בצורה שונה.
כן, כל... והחותם הוא רק חלק של האופי. הוא מסביר למשל שהאישה הזאת היה לו אף של נשר, והיא מדריכה את כל משפחתה,
כן.
כאילו היא קצינה, בני של נפוליאון, בחר בנשר, סמל, כנף של נשר. ויחד עם זאת, היא, המסך שלה הוא שטוח, סימן שאין לה רעיונות גדולים.
כלומר, האפיון של הדמויות שלו היה גם חיצוני וגם פנימי בו בזמן.
פרטים, הם כל כך חשובים. בשבילו הנייר שמוטבק על הקיר, כפי האופנה של הזמן, הוא גם כן גיבור. הוא מתאר חדר שכולו כולו מוגדר על ידי נייר והציור של הנייר.
כן. ובאמת התיאורים שלו גם מאוד פרטניים, הוא יורד עד לפרטים הכי קטנים, מדקדק בכל קטנה כגדולה ממש.
הוא טוען שזה הכוח של הספרות. בז לסופרים שאינם מפרטים את הפרטים הקטנים.
והוא אגב שייך לדור הסופרים, לסוג הסופרים שהיו מעורכים בזמנם, או שכמו דווקא אלה שרק אחרי מותם גילו
לא,
את אושר
לא.
יצירתיו.
הוא היה גם איש עסקים, והוא לא היה מכניס את עצמו בעסק, אם לא היה קודם כל מקבל מן המול. את הכסף והדרוש.
כלומר, הוא הרוויח טוב מיצירתו.
כן.
יפה, זה דווקא משמח.
כן, אבל הוא לא השתתף הרבה בחיי חברה. כלל הזמן. כי כל הסופרים הגדולים של תקופתו הכירו אותו והעריכו אותו מאוד מאוד. כאשר הוא מת, ויקטור הוגו וסופרים אחרים אמרו שיש אבדה איומה לצרפת. והם כולם השתתפו בהלוויה, והם כולם משכו את ארון המתים שלהם, שלו. ככה שהוא לא יכול לטעון שלא הכירו בו.
כן. אגב, מנישואיו עם אותה רוזנת, היו ילדים, משהו, או שבשישה חודשים עליהם לא הספיקו לעשות כלום?
אני רוצה להגיד לך, הסוף שלו הוא עצוב. מפני שכשהוא חזר, הוא היה בן 51, קיבל התקפת לב וגסס, היא הלכה לישון, והוא מת כשהיא לא הייתה לצידו.
אוי אוי.
כן.
אז גם הוא בעצם היה משפחה שקובטה במובן מסוים.
כן.
אז בוא נדבר על הספרים שלו.
יש ספרים חשובים מאוד שלא כל כך ידועים. הוא נחשב לריאליסט. מבחינה פוליטית הוא היה איש ימין.
כלומר מלוכני.
הוא תמך בבורבונים, לא באורליאן.
מעניין.
כן. ויש לו דמויות בספרים שלו שמלוכנים, נעלמים, אנשי דוגמה. הוא חושב שהנאמנות למלך הבורבוני, אם כי המלך הזה היה מטופש, חשובה מאוד ומוסיפה מוסר בחיי החברה.
ואתה אומר, הדעות האלה מצאו את ביטויין גם בכתיבה שלו.
בהחלט. ואני רוצה להזכיר ספרים שאינם כל כך ידועים. ז'אן למבר, למעשה, זה ספרו על תלמיד שהוא ילד פלא. אבל הרופאים מחנכים לא רוצים להכיר בזה. אז מדכים אותו.
כלומר, לא מצליחים לקלוט את גאונותו של הילד, הוא רק נראה להם מוזר.
והילד הזה, שהוא מעשה הולך לבית הספר, שבלזק הלך לו, כדי לכל לתאר את זה, הוא מגיע למסקנה שהוא חייב ליצור ספר על הרצון. והוא מוצא איזה מיסטיקן שוודי בשם סווידנבורג, שהוא גילה אספקט הלא ידוע על חיינו, כלומר זה גילה של מיסטיקה.
כן.
והבחור הזה הגאוני שהסופר מתייחס אליו בצורה מעריצה ביותר, מגיע למותו מפני שהוא לא מצא אוזן קשבת. ז'אן אומר, רק בסוף הוא אומר, מלאכי השערית הם לבנים.
כלומר?
כלומר, הוא כבר לא נורמלי. כלומר, הוא דוקה, הוא בודד.
הבנתי, כלומר, זה בעצם סיפור על ילד גאון, שהמערכת לא מצליחה לתפוס את גאונותו,
כן.
והיא מדכאת אותו ושוברת את רוחות, שבסופו של דבר הוא משתגע.
משתגע הוא קובע אינטלקטואלית.
כן. שהסיפור הזה מייצג משהו ממה שחווה בלזק בתור ילד?
כן, מפני שבית הספר זה בית הספר של בלזק. והעונשים, ומשל יותר מאוחר, כאשר בלזק הפך למפורסם, היו אנשים שמצאו את שומר בית הספר, ושאלו אותו, אתה זוכר את מסיו דה בלזק? הוא אומר, אני הבאתי אותו מעל ל-100 פעמים, לבית הסוהר של בית הספר.
כלומר, הוא היה ילד שובב, שנפגש הרבה פעמים עם המנהל.
והייתי גם מצליף בו בשוט.
אוי אוי אוי.
על חלקו העקום החסוי.
כלומר, בלזק בבית הספר לא היה מהתלמידים הבולטים שהמורים אוהבים להתגאות בהם, אלא להפך, אחד מהילדים הכי שובבים שהמורים לא הבינו אותו. וזה בעצם העלילה של הספר שלו.
שהילד חשיבות הכסף. עד כדי כך שכשהוא היה בתיכון, הוא היה חייב לאמו 50,000 פרנקים.
לאמא שלו?
כן.
איך?
הוא עשה עסקים, עשה להשקיע, היא נתנה לו כסף.
הפסיד את הכל.
הוא לא הצליח להחזיר את הכסף. בסוף המסף כזה.
בסופו של דבר הוא החזיר לה, אני מקווה?
לא כל כך. הוא למעשה מכיר טוב מאוד את מולייר, והוא חשב שמולייר לא חדר מספיק באופי בני אדם. ואז הוא כתב את הספר שלו, ז'ני גרנדה, שהיא ביתו של אדם קמצן. Mm. והוא חוזר לקמצן של מולייר בצורה מעמיקה יותר וחודרנית יותר.
אבל בהתייחסות ישירה, כלומר השמות למשל הם אותם שמות כמו המחזה של מולייר, או שזו
לא,
רק
לא, לא.
בצורה מרומזת?
זה תקופה אחרת, זה במאה ה-19.
נכון.
אבל יש מקרה למשל, כאשר בעל של נערה נותן לה כל פעם מדבר זהב, אבל הוא חושב להשקיע פעם, בינתיים היא מתאהבת. והבחור זקוק לכסף. אז היא נותנת לו את כל המלבות הזהב שלה, וכדי שיבנה את עצמו.
כן.
והמסקנה היא, ברגע שהוא יוצא מן המשבר, הוא יישא אותה לאישה.
וזה לא קורה, אני מנחשת.
ובא מכתב שהוא אומר שאני מצאתי אישה אחרת, ואני אחזיר לך את הכסף. ואז ברוב מיוש, היא ניסית לאיזה אדם מבוגר שהיה כאן במרחב חיים שלה. זה ספר מאוד עצוב.
נשמע ככה.
לפעמים הריאליסט הזה עבר גם לדמיון. יש לפוד שגרן ספר אשר אפשר לתרגם את זה אור היחמור. מה זה יחמור?
יחמור זה סוג של חיה.
בדיוק.
אבל שגרן זה לא כאבים בצרפתית?
שגרן זה כאב נפשי. אבל מכל מה, יש משחק כפול. המילה הזאת היא גם יחמור. וגם זה.
מעניין.
זה אדם ששולט על חומר כל פעם שרוצה איכשהו להיינות ממה שהוא, הוא חייב לחתוך קצת מן אור היחמור.
אוי, למה?
כדי שהכוחות מאגים יעשו את הצונם.
כלומר, סוג של עסקה, לא עם השטן, אבל עם,
משהו
איזה,
כזה, כן,
עם איזה גורם דמוני אחר, שבגללה, כן. בכל פעם שהוא רוצה להנות, הוא חייב לחתוך חתיכה מאורו של היחמור.
והסוף הוא שהוא אדם מאושר, אבל האור נעלם, ולפניו עתיד מאוד מאוד עצוב.
כי הוא לא מסוגל להנות יותר.
גמרנו.
אבל מה הנמשל כאן? מה בעצם בלזק רוצה להגיד לנו בסיפור הזה?
הוא לא רוצה להגיד לנו. הוא פשוט... אל תשכחי שגם התקופה הרומנטית והריאליסטן הגדול הזה בלזק לא יכול היה לא...
להיסחף אחר רוח התקופה.
כן.
ולכן הוא כותב את הסיפור הזה שבניגוד לספריו האחרים אינו נשען על תיאור מדוקדק ופרטני של המציאות, אלא מפליג על מחוזות הדמיון.
כן.
לעניינים אחרים.
אבל פה כתוב בכוח רב. והנה רומן אחר שנקרא מסיבת בעיר סו. מה מדובר? מדובר במשפחה אצילית צרפתית, שיש לה שלושה בנים ושלוש בנות, וכולם פרט לאחת ניסו, אבל האחרונה הכי חביבה,
כן,
היא רווקה עדיין, ורוצים לשכנע אותם להתחתן. אבל כל פעם היא אומרת, הוא יותר מדי שמן, אחרי זה הוא חושב, הוא לא מאצולה טובה. ויום אחד היא עורכת לאיזו מסיבה בעיר לא גדולה. ושם היא מוצאת חלום, חייה.
שהוא?
בחור יפה, משכיל, שהיה בפוליטכניקה,
שזה המוסד האקדמי הגבוה.
לא ספק.
בפריז באותה תקופה.
אבל יש כאן משהו לא בסדר.
ידעתי שיבוא כאן אבל. היא לא יכולה פשוט למצוא את אהבת חייה, ובזה ייגמר הסיפור וכולנו נחייך ונהיה מאושרים.
לא נחייך,
כן.
אני מודיע לך.
למה?
מפני שהיא תתחתן עם הדוד שלה, שהיא בן 73.
מדוע?
מפני שהיא לא יכלה להשיג את הבחור שהיא רצתה.
למה?
מפני שהבחור לא היה אציל.
מלחמת המעמדות מכה בנו שוב.
והוא, היא ראתה אותו בחנות. מוכר הריגים. אז אני אהיה אשתו של מוכר הריגים.
אז היא בעצמה עושה לעצמה,
כן,
את העונש?
כן.
כלומר, היא...
כן, כן, כן.
זה לא,
כן,
שמישהו נותן לה איזה תכתיב מבחוץ.
לא.
היא בעצמה לא מסוגלת להתגבר על המעמדות, כן, וזונחת את אהבתה בשביל איזה גבר בן 73.
לא, הדוד שלה.
הדוד, נו, בסדר, הדוד שלה הוא גם, כן, איזה גבר. מה אתה אומר? בחורה מסכנה.
זה סיפור מאוד עצוב.
נשמע ככה.
אבל זה אופייני לבלזק. היא לא רצה לוותר.
וזה בעצם מתחבר למה שדיברת עליו קודם, על הנהייה אחרי הכסף. אנשים באותה תקופה רוצים להתעשר, עודפים אחרי הכבוד, ולא מוכנים להתפשר אפילו בשביל האושר הפרטי שלהם, על כל מה שקשור בממון ובמעמד.
ויש היום דמויות מאוד נקוח מן החיים שהמשטרה מתעניינת בהם. יש עוד דמות עוד ווטרה, ווטרה הוא אדם שברח מן הכלא, והוא שולט על רוב השלם, והוא המלך הבלתי מוכתר של השכונה, ומפחדים להיות נגד רצונו, ואיך שהוא יש לו רגשות לא כל כך תוארים כלפי נער מסוים, שהוא משוער צעיר, שעד הסוף הוא התאבט, המשוער הצעיר. ואז אותו אדם שברח מהכלא,
ווטרה,
ושפתאום המשטרה מגלה את עברו,
כן,
ומציע לו לחזור לכלא, על ידי החלטה פתאומית, הוא מחליט להתנדב למשטרה.
להתנדב למשטרה?
כן.
וזה עוזר לו?
כן. כלומר, זה כאן דוגמה של כוח רצון, בעיקר של כוח שלטון. הוא שולט על רוב האנשים שלא מסתדרים במשטרה.
כן.
ועכשיו, אם זה לא, והם רוצים להזיר את המשטרה, אז צריך למשטרה ויש יותר.
יפה. כן. זה דווקא סיפור אופטימי, יחסית. חוץ מההתאבדות הקטנה שהייתה קודם. אבל בוא נדבר אולי על היצירה הכי מפורסמת שלו, על אבא גוריו.
אבא גוריו, איזה ישים אותך?
אני אמרתי, קודם כל זה ספר שברמה הרגשית הוא סוחף בצורה בלתי רגילה, מעורר מעיינות של עצב ממש.
כן, כן.
והדמות הזו של האבא שנותן ונותן ולא מקבל שום דבר בתמורה, והבנות שפשוט חומסות כל דבר שהוא אפילו כבר לא יכול להציע, בכל זאת הן חומסות, ובסופו של דבר המוות שלו בסוף הסיפור, אני חושבת שזה תיאור נוראי של המין האנושי, לא נותן הרבה תקווה לגבי היחסים בין אדם לחברו. אפילו הדמות האופטימית שם גם היא לא מספיקה כדי לחסות על כל ה... על כל החושך שמתגלה שם.
כשאמרו לו על זה, אז הוא ישיב אלה מחיים.
כלומר, כך הוא פשוט ראה את הדברים.
כן.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille. Et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vive ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit.
Où היה גם עד להתשלותה הגדולה של משפחת רוטשילד, וגם של בנקאים אחרים. והוא כתב רומן שנקראת בית נוסינגן. נוסינגן זה בנקאים אלזסים שלא ידעו לדבר צרפתית טוב, אבל הם כל כך בנקאים שהבנק אוכל את כל חייהם, והם הופכים למפלצות בנקאיות אשר הם שולטים על פריס, והם מודדים את כל האנשים רק בכמות הכסף שהוא יכול להשקיע או לא להשקיע בבנק. זה רומן מאוד שחור.
וכמה זה ייצג את התקופה? כי אמרת שבאמת צרפת התעשרה מאוד, והרדיפה אחרי הכסף הייתה מאוד דומיננטית, אבל באמת אנשים נמדדו על פי האושר שלהם?
כן, בהחלט. אל תשכחי שזה בנק רוטשילד, ועוד כמה בנקים כאלה.
אגב, מצב שהרבה יגידו שגם היום אנחנו רואים, שהמדד להצלחה כמעט היחיד הוא האושר של האדם, גם בימינו.
את עושה אותי מאוד עצוב.
בסדר, בלזק עשה את שנינו עצובים. מה אפשר לעשות?
אז את צודקת. זאת זעקת התקופה. הוא יודע שזה ככה. הוא יודע שאי אפשר לשנות. אצל ויקטור היוגו, למשל, היו הולכים קבוצה מהפכנית כדי לעשות מהפכה. אבל אין דבר כזה. הוא שמרן פוליטי. הוא תומך בבורבונים. ועל כן הוא לא חושב על פתרון מהפכני.
כלומר, אין לו שום שאיפה לשנות את המצב. הוא לא. רק רוצה לשקף את פני הדברים
בדיוק.
כפי שהם נראים בעיניו, וצריך לומר שהם נראים בעיניו בצורה אגומה מאוד.
כשפי היו כנראה. כן, יש לו ספר שאני קראת אותו ביותר צעיר, ו... ולא הבינותי כל כך טוב, וחזרתי וקלט אותו שוב. זה שם הגיבור, זה סזר בירוטו. סזר בירוטו הוא פרפומר. כלומר, הוא אדם שמוכר...
פסמים.
פסמים. והוא נשוי, ויש לו ילדים, ואוהב את אשתו. והוא, כשהוא רוצה למצוא אנשים צעירים שיכירו את בנותיו, הוא מארגן בל, מסיבת ריקודים, בפריס, שהיא מאוד מאוד מוצלחת. ושותפו גונב לו את כל כספו. ואז הוא פושט רגל, וכל התקופה שבה סזר בירוטו ינסה כל הזמן לנקות מן הבושה שהוא פשט רגל, כלומר הוא לא שילם, הוא לא שילם לאלה שהוא היה חייב להם. וזה רומן הרפתקאות, כיצד הסוחר הישר הזה מתקן את עצמו, אבל הורס את עצמו גופנית ונפשית, וסוף, כשהכסף יוחזר לו, והוא יכול לרשות דש לגיון הכבוד, מפני שפושט רגל אסור לו.
אסור לו לענוד את אות לגיון הכבוד.
בדיוק. אז פתאום הוא שומע שאת המאמצים שהוא השקיע, הם כל כך הרשימו את כל הציבור, שהמלך שולח לו 500 פרנק תרומה. וזה גם יותר מדי בשביל הסוחר הצעיר, הישר הזה, שמקבל התקף לב.
אז הנה, בלזק במובן מסוים קצת חזה את סופו שלו, כשהוא מדבר על התקפת לב בגיל צעיר. אתה יודע, דיברנו על כך שבלזק תמך בשושלת הבורבונית, אבל שבעצם מי שתופס את השלטון הוא לואי פיליפ. והתקופה שבה הוא מולך היא מה שנקרא ממלכת יולי?
כן.
מהי ממלכת יולי?
ממלכת יולי זה מלכותו של לואי פיליפ הראשון.
ולמה זה נקרא כך?
כי הוא הגיע לשלטון ביולי.
פשוט, הסבר
כן,
פשוט.
כן.
איך היית מאפיין את התקופה הזו? אמרת שמדובר בפריחה כלכלית, אבל מה מבחינת למשל היחס עם הדת? מה מבחינת הרפובליקה?
יש תנועה רפובליקאית הולכת וגדלה. יש גם בונפרטיסטים שלא שכחו
את נפוליאון.
את נפוליאון ורוצים להחזיר את הבונפרטיסטים, והם יצליחו לעשות את זה עם אדם מאוד מאוד מוגבל, ששמו היה נפוליאון השלישי.
כן, שהוא היה קרוב משפחה של נפוליאון, אבל כנראה לא ירש ממנו יותר מדי.
אומרים שהוא ירש ממנו נשר בכלוב, ולסחב אותו בכל ההפגנות.
אבל שכל גדול הוא לא...
לא.
לא היה לו. אז יש את הרפובליקנים, יש את הבונפרטיסטים, ויש כמובן את התומכים במלוכה.
כן, הלגיטימיסטים.
לגיטימיסטים.
כן. אשר שרל העשירי בגד בהם, בגלל הטיפשות שלו, בגלל הסירוב, הדגל תלת הצבעים, הכל זה, ככה שצרפת למעשה דורכת במקום. אחרי התקווה שאחרי נפוליאון אנחנו נגיע לימים שקטים, כל זה מתנדף מפני שנפוליאון השלישי, קודם כל לואי פיליפ, אמנם לא נכנס למלחמות, כן. אבל הם כבר כבשו את אלג'יריה.
צרפת כבר כבשה את אלג'יריה אז.
היא כבשה את אלג'יריה בימים האחרונים לשארל העשירי.
מעניין, כי עד היום הרי אנחנו עוד מקבלים ריקושטים מהכיבוש ההוא של אלג'יריה.
ואת תהיה לעצמך בריקושטים שבאו בשנים הראשונות של הכיבוש.
ברור.
ואז גם תנועה של ירידה לאלג'יריה, ליפינואר, הרגליים השחורות.
בהחלט.
עם החלקים הלא כל כך מאושרים ומוסחים של החברה הצרפתית.
אנחנו עוד נגיע לזה ולשארל דה גול, זה עוד חזון למועד.
כן. בכל אופן... יש הרגשה שצרפת עושה מה שהיא יכולה, אבל היא לא מבריקה והיא לא מאושרת, היא לא מהוללת.
וכמה זמן מצליח לואי פיליפ לשמור על שלטונו?
הוא יופל על ידי מהפכת 1848.
48, וזה כבר נפוליאון השלישי?
עוד מעט.
אנחנו מדברים הרבה על הרפובליקה, וצריך לעשות סדר, כי הרי יש את הרפובליקה הראשונה, שזה בעקבות המהפכה הצרפתית ב-1789.
כן.
ואנחנו עכשיו נמצאים ברפובליקה ה...
לא, לא, נמצאים בממלכת יולי.
נכון.
אשר תרד לטמיון, הודות למהפכת 1848.
שתביא להקמת הרפובליקה השנייה.
בדיוק. והרפובליקה השנייה תחוסל על ידי הפיכתו של נפוליאון השלישי.
ובסוף עוד נגיע לחמישית, שזה מה שקורה היום.
ביום הרפובליקה החמישית היא של דגול. ואני לא חושב שהנשיא הנוכחי ירצה לשנות את מספר הרפובליקה.
כן. אז צרפת עברה תהפוכות חזור והפוך, נגיד כך, עד שהצליחה להתייצב על השלטון הרפובליקני שאנחנו רואים היום.
לטאטא.
שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק 15. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. ערכה שרון סטובצקי. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב וגל חי. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך היצירות לפרי של פול דוקה, המסע לרנס של רוסיני, הליצות פריסאית של אופנבך, פתיחה מאת אדם, פרלודים של שופן, קטעי פסנתר של מנדלסון ופתיחה מאת הקטור ברליוז.